אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. אז איך אפשר בכלל לדון אדם? הרי אף פעם לא נגיע למקומו. גם כשנגיע למקומו, הוא כבר יהיה במקום אחר. מיד. שלום לרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אנחנו במשנה חדשה, משנה ה', למרות שלחלוקות מסוימות במשנה, הם חלקים את זה אחרת וזה שייך למשנה הקודמת, אנחנו נתייחס לזה כאל משנה חדשה. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע וסופו להישמע, ואל תאמר לכשפנה שני, שמה לא תיפנה. אז קודם כל, הלל אומר, זה משהו שנשמע לכאורה חדש, אבל הלל כבר דיבר. אנחנו שמענו את דבריו של הלל בפרק הקודם, הוא כבר אמר כמה וכמה דברים, היו כמה משניות שהם היו דברי הלל. אז מה פתאום חוזרים פתאום להלל? למה עשינו הפסקה? למה לא מביאים את הדברים האלה שם?
באמת השאלה הזאת היא שאלה מצוינת, ואחד ההבדלים העקרוניים, אם אפשר לומר, בין פרק א' לפרק ב' במסכת אבות, שפרק א' יותר עוסק בקשר של האדם עם עצמו, והקשר של האדם עם זולתו. פרק ב' יותר עוסק בממד הציבורי, בממד של החברה כולה, לא רק האדם היחיד או חברו או המשפחה, אלא כל החברה כולה, כלומר עם כעם, חברה כחברה. ולכן כאן במשניות שאנחנו עסוקים, כולל המשנה הזאת, היות והנושאים שעליהם מדובר, או הנושא המרכזי שעליו מדובר, זה השותפות עם הציבור, הקשר אל הציבור, האחריות הציבורית שהאדם צריך לקחת על עצמו, לכן אם אפשר לומר, רבי יהודה הנשיא שסידר את המשנה, שמר את דברי הלל לגבי הסוגיה הציבורית לפרק ב', שזה הנושא שבו אנחנו עוסקים.
עכשיו, הפתיחה, המשפט הראשון, משפט מאוד מפורסם, אל תפרוש מן הציבור. וזה הוראה שבאמת נשמע תמיד חיובית, אבל השאלה הגבולות שלה. כי השאלה מי הוא הציבור? כשאני אומר אל תפרוש מן הציבור, אני יוצא מנקודת הנחה שהציבור עושה דבר טוב, ואני צריך להיות חלק ממנו. ומה אם הציבור הולך בדרך רעה? בוחר בדברים לא טובים, האם גם אז אני צריך לא לפרוש ממנו? מה הגבול של חוסר הפרישה הזה?
חכמים אמרו באופן עקרוני ובאופן כללי לסוגיה הזאת של לא לפרוש מהציבור, שהפרישה היא להיות מצטער בצרתם, ולהיות מתנחם בנחמתם. כלומר, ברגע שאני לא מצטער בצער הציבור, אם הציבור נמצא בצער, או אני לא מתנחם בנחמת הציבור, אם ברוך השם הוא במצב חיובי, ברגע שאני לא, אם אפשר לומר, חש מנטלית, נפשית, אפילו רגשית הייתי אומר, את הקשר שלי עם הציבור, החיובי בנחמה או השלילי בצער, אז אני בעצם פורש מהציבור. לכן באמת, אפשר לקחת את המשנה הזאת להדרכה כללית לגמרי, למשל בוא ניקח דוגמה, אולי הדוגמה הקיצונית ביותר. בזמן המבול, כשהקדוש ברוך הוא החריב את העולם, וכל המין האנושי חוץ מנוח ומשפחתו נכחד, וכל בעלי החיים חוץ ממי שבטבע נכחד וכו', חכמים אומרים שעוד והעולם היה שרוי בצער, לכן נוח לא עסק למשל בפריה ורבייה. כלומר, איך אתה יכול לעסוק בנושא שיש בו מצד מסוים ממד של הנאה או של נחמה, שכשכל העולם נמצא בצער. לכן ההדרכה הזאת לא לפרוש מן הציבור, היא לא רק הדרכה פרטית לאדם מישראל ביחס לחברה הישראלית, ביחס לעם ישראל, אלא היא הדרכה אפילו הייתי אומר הרבה יותר כוללת. כלומר, להיות שייך, אם אפשר לומר, לזרם החברתי של הציבור, שהברומטר או הקריטריון הבסיסי ביותר של הקשר של היחיד אל הציבור, זה האם הוא מרגיש ברגש את הנחמה שהציבור נמצא בו, או שהציבור נמצא בו, או את הצער שהציבור.
אבל מה קורה במקרים שהם לא מקרים קיצוניים? סתם לפתוח בית ספר חדש שהוא יותר תורני מבית ספר הקיים, גם בזה יש מימד של פרישה מהציבור. האם אי אפשר להכיל את הכלל הזה גם על מצבים כאלה? אנחנו היום נמצאים גם במצבים בצבא, כל מיני מצבים שבהם האדם רוצה להיות חלק, צריך להיות חלק מהכלל, וזה לא תמיד משהו שעומד מול זה הלכה, אלא איזשהו משהו שהוא לא רגיל לעשות. השאלה עד כמה הוא צריך לשמור על עצמו כדי להיות חלק מהציבור. זה מקרה ביניים מאוד לא ברורים.
אתה צודק, אני הייתי, אם אפשר, רוצה לעשות הפרדה בין היחס העקרוני לבין הפרקטיקה. כלומר, המהר"ל אומר שבציבור אין שינוי, בכלל אין שינוי. כלל זה דבר קבוע. לדוגמה, חזן אמרו, אין ציבור עני. כלומר, ציבור הוא לא מציאות של עניות. לעומת האדם הפרטי, האדם היחידי, הבודד, הוא אדם שמצביו משתנים, המקום, הזמן, וכמו שנראה בהמשך המשנה. היות והציבור הוא דבר כללי, הוא דבר קבוע, הוא דבר שלא משתנה, לכן מבחינת היחס העקרוני, גם מבחינת המחשבה, התפיסת העולם, וגם מבחינת היחס הנפשי, השייכות הנפשית, האדם לעולם לא פורש מהציבור. הוא לא פורש מהציבור שקודם כל זה העם שלו, ובית הוא לא פורש מהציבור שהוא האנושות בכלל
והעולם בכלל. זה משהו בתחושות, בפועל עכשיו, יש מעשים.
נכון, לכן ברמה המעשית לא הייתי מהמשנה הזאת פוסק הלכה, אלא כל מקרה לגופו. כלומר, ישנם דברים שאדם באופן מעשי יכול, כן, כמו שאתה אמרת, לפתוח איזשהו, נקרא לזה בית ספר עצמאי, או לגור באיזושהי קהילה מיוחדת שמתאימה לו וכדומה. אני לא אומר שלא, יש, בתוך עולם המעשה, יש איזה מין, נקרא לזה, התמקדויות אישיות או קהילתיות לציבור מסוים. אבל זה לא סותר ולא פוגע כי הוא זה ביחס המחשבתי או ביחס הנפשי. לכן,
אבל יש קשר בין מחשבה למעשה. כשאני פורש במעשה מהציבור, בין על ידי יצירת מזכרת אחרת, בין על ידי שאני לא שותף באיזשהו פעילות, באיזשהו אירוע, אז יש גם משהו במחשבה שלי שפורש מהציבור. זה קשה מאוד להיות עם הציבור בתפיסה, במחשבה, כשאני לא נמצא בגופי, בכל מיני נקודות זמן, באירועים מסוימים, במקומות מסוימים, במסגרות לימוד מסוימות.
אתה צודק, ובאמת אחרי המעשים יימשכו הלבבות כידוע, ולכן באמת אם אדם מרגיש על עצמו, שאם הוא יפרוש מן הציבור ברמה המעשית, זה יגרום לו גם לפרישות ברמה המחשבתית והנפשית הפנימית העמוקה יותר, אז כאן הוא צריך לשים לב מאוד שזה לא יקרה. אבל מצד שני, כל אחד מאיתנו ברור לכל אחד מאיתנו, שגם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, ישנם דברים, ישנם ממדי חיים, ישנם סיטואציות ומצבים, שבהם אנחנו לא נהיה חלק מהציבור. כלומר, אם למשל הציבור כולו מחלל שבת, אז אני עכשיו יהיה חלק מהציבור שמחלל שבת. אם הציבור עכשיו הולך לים בשבת, אז אני חלק מהציבור שהולך לים בשבת, כן. ברור שלא.
אבל זה מקרה קיצון, כי לפעמים המעשים של הציבור זה לא הלכה פסוקה, זה איזשהו נוהג, נוהל, איזושהי אווירה מסוימת, שהיא לא, היא לא אווירה הלכתית, אבל היא גם לא אווירה בדיוק שאנחנו מחפשים. השאלה שם, במצבים האפורים האלה, אם אין עניין להפעיל כשיקול הלכתי את אל תפרוש מן הציבור ולהגיד, זה לא בדיוק האווירה שלי, זה לא בדיוק האידיאל שלי, אבל אני פה כדי להיות שותף, כדי להיות חלק, כדי לשדר שאני שייך גם כן.
תראה, הלל הזקן אמר במקום אחר, ואני חושב שהזכרנו זה באחת המשניות הקודמות, בשעת המפזרים כנס, בשנת המכנסים פזר. כלומר, יש שעה, יש זמן, יש תקופה, או אפילו הייתי אומר סיטואציה או מצב, שהיא, התקופה הזאת או המצב הזה, הוא מצב של פיזור, של ציבוריות. כאן כשאדם יותר מדי, אם אפשר לומר, נהיה עם הציבור גם ברמה המעשית, יכול מאוד להיות שהוא צריך לשים לב שהוא לא יותר מדי, אם אפשר לומר, גולש לכל מיני תחומי חיים, ולכן אמר הלל הזקן, בשעת המפזרים, כנס. לעומת זאת, אם אדם חש על עצמו באופן אמיתי, באופן כן וישר כלפי עצמו, באופן אמיתי, הוא חש שהוא בשעת המכנסים, כלומר שהוא בשעה של כינוס, פה יכול מאוד להיות שהוא צריך לעשות באמת פעולות מעשיות, שהן לפעמים ממש על הגבול, כדי לחבב עליו את הציבור, כדי להתקשר יותר לציבור, כי משם הוא בעצם יונק את הכוח. לכן הייתי אומר שההדרכה לא לפרוש מן הציבור היא פחות הדרכה מעשית ויותר הדרכה פנימית, כמובן שיש לה השלכות גם ברמות המעשיות.
ההוראה הבאה שנדבר עליה היא אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אנחנו משתמשים הרבה במשפט הזה, לא לדון אדם, לא לדון אדם, לא, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא במצב שלו, אבל אם נלך בקיצוניות עם המשפט הזה, אנחנו אף פעם לא נוכל למתוח ביקורת, להוכיח אדם, כי תמיד נוכל לומר, טוב, אנחנו לא יכולים לדון אותו, אנחנו לא במצב שלו. איך אפשר בכל זאת להגיע למצב של גם דין, בכל זאת, במערכת משפטית, צריך לדון אדם, וגם למתוח ביקורת חיובית, בונה, להוכיח, מצווה תוכחה, איך אפשר לקיים את זה ביחד עם זה שאני לא יכול לדון אדם עד שאני אגיע למקומו?
תראה, בצדק אתה אומר שאנחנו לעולם לא נגיע למקום שחברנו עומד שם. וברגע שנגיע למקום, אז הוא כבר לא במקום הזה. לכן לעולם אנחנו לא נגיע לאותו מקום, ולכן לעולם אין לנו מה לדון אותו. ולכן אם נדייק במשנה, חז"ל אמרו, אל תדין או תדון את חברך עד שתגיע למקומו. צריך להבדיל בין האדם עצמו לבין המחשבות שלו או הפעולות שלו. ביחס למחשבות ולפעולות, ודאי שיש לנו הרבה מה לומר. כלומר, את השקפות העולם הספציפיות האלה, או את ההתנהגויות הספציפיות האלה, יש התנהגויות והשקפות עולם שאנחנו לא מסכימים איתם. ולפעמים צריך לומר אותם, צריך לדעת איך לומר אותם, למי לומר אותם, מתי לומר אותם. אבל ודאי שאני לא יהפך לאיזה מין עלה בנהר שזורם עם השקפת העולם של כולם, או מתנהג כמו כולם. לכן ברמת הדעה וברמת הפעולה, פה ברור שאני לא חייב להסכים עם כל אדם. אני דן את ההשקפה ואני דן את הפעולה. את האדם עצמו, מה גרם לו לפעולות האלה, מה גרם לו למחשבות האלה, מה הרקע, מה הסיבות, מה המניעים, פה לעולם אני לא אוכל להיכנס למקום של האדם.
אז מה, הייתי... מותר לדון את המעשים ואת ההשקפות, אבל לא את האדם עצמו, בפועל זה אומר שאפשר לדון תמיד את האדם.
תראי, אני הייתי אומר ככה, הגישה העקרונית היא לא לדון, כלומר בכלל לא להיות אדם שהוא דן דין, אלא להיות אדם שהוא דן זכות. כלומר לא דן את החיוב, אלא דן, אם אפשר לומר, את, ה, את, את, ה, את הזכות של האדם. כמו שבית הלל אמרו, אל תהיה פוחד והולך, אלא מוסיף והולך, כלומר אל תחפש את נקודת הרע באדם שצריך להפחית אותה, לחסר אותה, פוחד והולך, אלא תהיה אדם שמגלה את הצד הטוב שבאדם, שהולך ומוסיף אותו. כן? אז קודם כל נקודת המוצא הבסיסית היא, היא באמת לא להיות אדם שעומד כאיזה מין בקר, ומבקר את כל מה שזז בעולם וכו'. הגישה שלנו היא, אדם צריך לדון את עצמו, וצריך להסתכל בזכות על אחרים, כפי שאמר הבעל שם טוב כידוע, שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם שתי עיניים, עין אחת שיראה את מומי עצמו, ועין שנייה שיראה את יתרונות זולתו, את יתרונות
חברות. אבל כל ההנחיות האלה הן לא תקפות בבית משפט. בסופו של דבר, הדיין צריך לדון את אותו, את אותו נאשם. הנאשם לא יכול לבוא ולהגיד לדיין, תשמע, אתה לא יכול להבין, אתה לא היית במצב שלי, אתה לא היית בסיטואציה שלי. צריך מישהו שיסתכל על הדברים מבחוץ.
תראה, צריך להבחין כאן בין הלכות יחיד ללכות ציבור. בהלכות יחיד, אל תדון את חברך שתגיע למקומו, כי לעולם לא נגיע למקומו. בהלכות ציבור, היות והחברה מתנהלת כחברה, אז לא יכול להיות שכל אחד יהיה במקומו וישתולל ויתפרע. כלומר, החברה צריכה לשמר את המנגנון החברתי בצורה תקינה. ולכן, גם אם אני באופן אישי דן את האדם הזה לזכות, יכול מאוד להיות שהמערכת המשפטית, שהיא מערכת חברתית, שיוצרת סדרי חברה, יכול להיות שהיא תדון את האדם הזה באמת לחובה. והוא צריך לשלם גם את המחיר של דין החובה הזה. אבל מבחינת נקודת המוצא העקרונית, היא באמת לדון אותו לקו זכות, ובאמת הגמרא דנה, במצבים שונים, אדם רגיל, אדם שידוע כאדם חיובי וכו', מתי דנים לכף זכות, מתי דנים לכף חובה, ההדרכה העקרונית של הלל הזקן, זה לדון כל אדם לכף זכות, ובפרט שאנחנו מחלקים בין הדעות והמעשים לבין האדם בעצמו, ובפרט שאנחנו לא מערכת המשפט שאמורה ליצור את הסדר החברתי הכללי.
עכשיו, ההוראה שאחר כך היא קצת לא מובנת. כתוב, אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, שסופו להישמע. זאת אומרת, יש פה כמה פירושים למשפט הזה. הפירוש שאני ראיתי זה שאל תאמר דברים שלא כדאי שיצאו לחוצה, כי בסוף זה יצא החוצה. אז תיזהר בעצם מלומר את הדברים האלה, כי אין כזה דבר של חדרי חדרים, כי בסוף זה יצא. זה קצת מזכיר את חכמים יזהרו בדבריכם אולי. יש כל מיני פירושים. המשפט הזה לא ברור כל כך. סופו להישמע זה משאיר תמיות.
תראה, אני הייתי אומר ככה, ואם נחבר את זה רגע לחלק הקודם, האדם חי בשני ממדים, מקום וזמן. אנחנו חיים במקום, ואנחנו חיים תחת מסגרת של זמן. החלק הקודם, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, זה עוסק יותר במקום. החלק השני, אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע או להישמע, ואל תאמר לך שפנה ישנה וכו', כל זה ממד של ההתנהגות של האדם בזמן. כלומר, בעצם המכנה המשותף לשתי הדרכות האחרונות במשנה, זה שהאדם צריך לראות את ממד הזמן כרצף אחד, כמישור אחד. יש לו אחריות לא רק על מה שעכשיו, אלא גם על מה שעתיד להיות, בעקבות מה שהוא יעשה עכשיו או יאמר עכשיו. יש לו אחריות על מה שעתיד להיות, אבל יש לו גם אחריות על עכשיו. לכן החלק הראשון, אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע. כלומר, יש לפעמים דברים שעכשיו המציאות הזמנית האהובית כרגע לא מסוגלת להבין אותם, לא מסוגלת לקבל אותם, לא מסוגלת להכיל אותם. אבל לאחר תהליך, לאחר זמן, לאחר עיכול, לאחר כל מיני שינויים שיהיו במציאות, הדברים יישמעו.
זה פירוש אחר. זאת אומרת, סופו להישמע, כמו שאתה מפרש את זה הרב, זה משהו חיובי. סופו להישמע, אל תאמר דבר עכשיו, כי סופו להישמע. הפירוש שאני ראיתי, פירוש אחר שאומר, אל תאמר את זה כי סופו להישמע. יש דברים שלא צריך לצאת, לא צריכים לצאת לא עכשיו ולא אחר כך, ולכן אל תגיד אותם.
נכון, אתה אומר את הפירוש הפשוט, שאסור לומר דברים שעכשיו אולי האוזן לא יכולה לקבל, או הנפש לא יכולה לקבל אותם, כי בסופו של דבר זה יגלוש החוצה, כן, כמו אש שיוצאת, אם אפשר לומר, בין האבנים של הקיר. זה נכון. אבל הפירוש השני הוא, אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, שסופו להישמע. כלומר, אדם צריך לשקול את דבריו באחריות, ואם הדברים לא יכולים להיות מובנים עכשיו, הם יוכלו להיות מובנים בהמשך.
אז זה בא להרגיע את האדם, זאת אומרת, כל דבר יבוא באיתו.
בדיוק, ולכן אדם לא צריך להיות לחוץ, להגיד עכשיו את הכל, או לעשות עכשיו את הכל. יש דברים שכרגע המציאות לא מסוגלת לקבל, אבל לעתיד לבוא, היא תוכל לקבל. זה מזכיר לי, עכשיו כשאנחנו מדברים על זה, שהגמרא אומרת, ביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת, יש עוד כמה דברים ששם הגמרא אומרת בהקשר הזה, ובסוף לא גנזו, והגמרא אומרת למה. מסביר הרב קוק, מה זה ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת? מה זה הביטוי הזה לגנוז? לגנוז זה לא חס ושלום לקרוע, זה לא לשרוף. אומר הרב קוק כך, לגנוז, הדברים ששלמה המלך אמר בספר קהלת, הם דברים מורכבים, הם דברים קשים. התקופה שבה נאמרו הדברים, באותה תקופה הנפש האנושית לא הייתה יכולה לקבל, לא הייתה מוכנה לקבל את זה. ולכן חכמים אמרו, לא שאנחנו חס ושלום אומרים שמה ששלמה המלך אמר, זה לא נכון, בוא נבטל את דברי שלמה, מה פתאום? אלא בוא נשים את זה כרגע בגניזה, נשים את זה כרגע באפסנאות, ונוציא את זה יותר מאוחר, כשזה מתאים בהמשך הזמן ובהמשך הדורות.
הסוף, כבר הזכרת את זה הרב, הסוף של המשנה מדבר על הנושא של הפנאי, על לימוד תורה, ואל תאמר לי כשפנה שני, שמה לא תיפנה. זאת באמת הוראה מאוד אקטואלית אולי גם לדורות שלנו, שיש הרבה זמן פנוי. וגם כשיש זמן פנוי אנחנו יודעים שאדם לא תמיד שונה, לא תמיד לומד. זאת אומרת, המשנה מדברת על מצב שבכלל אין זמן, כן? שמה לא תיפנה, אבל אנחנו יודעים שגם כשיש זמן, זה לא תמיד מנצלים אותו. בכלל אולי זה הזדמנות לשאול, מה זה מושג הפנאי הזה? יש מושג של פנאי? אין מושג, יש מושג כזה שהוא לא, זה תחת איזושהי אחריות, איזו חובה, מושג של פנאי שאתה שולט בו, מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות?
תראי, אני הייתי אומר שצריך להבין את הביטוי הזה, אל תאמר לך שפנה משתי בחינות. הבחינה הראשונה זה קודם כל ברמה המעשית. אדם בסדר היום שלו, היום יומי השגרתי, הוא אדם עסוק. הוא עסוק בעבודתו, הוא עסוק בפרנסתו, הוא עסוק במשפחתו, בצורכי החיים וכו'. אז קודם כל, כאן מדובר על פנאי ברמה המעשית. ב', יש פנאי יותר עמוק מזה, שזה הפנאי הנפשי. כלומר, יכול להיות אדם שהוא פנוי מבחינה מעשית, הוא לא בעבודה, הוא בבית, ויש לו כרגע זמן במרכאות. אבל נפשית, מנטלית, הוא לא פנוי. הראש שלו עסוק בכל מיני צרכים, בכל מיני הכרחים, בכל מיני דאגות, בכל מיני טרדות, הוא חושב על כל מיני דברים שעתידים להיות וכו'. לכן אדם יכול לתרץ לעצמו, למה בעצם הוא לעולם לא פנוי? או שהוא לא פנוי מבחינת הזמן, כי הוא עסוק טכנית בלעשות כל מיני דברים, או שאם הוא פנוי מבחינת הזמן, הוא לא פנוי מבחינה נפשית, מבחינה מנטלית. ואז אם כך,
אז מה הפתרון? להיות פנוי? אז זה לא מה שאומרים, זה אומרים שמה לא תיפנה, זאת אומרת, תלמד גם כשאין לך פנאי. זה בעצם מה שאומרת המשנה.
אני הייתי אומר כך, המשנה באה לחנך אותנו, שוודאי שהאידיאל הגדול הוא שאנחנו, אם אפשר לומר, ניגשים, למשל כאן, ללמוד תורה, נהיה פנויים גם ברמת הזמן וגם ברמת הנפש. כלומר, נהיה ממוקדים בזה, נהיה מרוכזים בזה, לא נהיה מוסכים ומוסתים לכל מיני כיוונים אחרים. אבל גם אם אדם נמצא במצב שהוא כרגע לא פנוי, הוא לא פנוי ברמת הזמן, ואולי הוא פנוי ברמת הזמן, אבל לא ברמת הנפש, יבוא אדם ויאמר, אני לא פנוי. אומרת המשנה, אומר לי לזקן, לא. אל תאמר לך שפנה שני, שמה לא תיפנה. כלומר, יכולים להיות מצבים שבהם האדם לא מתפנה. דרך אגב, זה מזכיר את ההלכה שפסק השולחן ערוך בכמה מקומות, שבתלמוד תורה חייב כל אדם, והוא מפרט, מה זה כל אדם? בן צעיר, בן זקן, בן בריא, בן חולה, ואפילו מטופל בבנים. כלומר, אדם חולה יכול להגיד, אני לא פנוי, אדם מטופל בבנים.
אז מה זה אומר? אז ללמוד גם שאתה לא פנוי, זה בעצם מה שהוא אומר. הוא אומר, אל תחכה לפנאי, כי הפנאי לא יגיע אולי.
זה אומר שתי אפשרויות. המצב האידיאלי הוא שאדם באמת יפנה את עצמו מכל הצרכים ומכל ההכרחים, להיות מרוכז נפשית ומעשית בקניין, הייתי אומר, הערכים הרוחניים האלוקיים שיתנו את הכוח לכל העבודה והפעילות שלו בעבודה, בחיים ובכלל. אבל גם אם זה לא מגיע, גם אם חס ושלום יש לו צרכים והכרחים, האדם לא יכול לומר, היות ואני לא פנוי, אני לא ישנה. אלא גם אם יש לך כרגע אי פניות, בעיקר מבחינת הנפש, תשנה. השינון הזה, הלימוד הזה,
מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה הכוונה. יש פה גם אולי את המוטיב של מוכר לנו כבר מדברי הלל אחרים, ואם לא עכשיו ומתי, זאת אומרת בעצם איזשהו סוג של זירוז כזה, שאומר אל תגיד יותר מאוחר, אלא תעשה את זה עכשיו, יש פה גם את המרכיב הזה.
נכון, אני חושב שזה מה שהתכוונו לומר בתחילת הדברים לגבי הזמן. האדם חי בזמן, והוא צריך לראות את עצמו בזמן עבר, הווה ועתיד. יש לו אחריות לפעול בתוך הזמן ברצף אחד. ויש לנו הרבה פעמים נטייה לדחות את הדברים לעתיד. כי אנחנו מאוד עסוקים בהווה, או יש לנו מצד שני נטייה הפוכה. להיות מאוד, נקרא לזה, שואפים לעתיד ומזלזלים בהווה. אומר לך הלל הזקן, אתה צריך להתמקד בזמן שאתה נמצא בו כרגע. בזמן הזה, אל תאמר לך שפנה שני. כי אם לא עכשיו ומתי. כלומר, אל תנסה כל הזמן למצוא איזשהו זמן, אם אפשר לומר שהוא זמן סטרילי, שהוא נקי. בחיים שלנו,
לא יגיע.
בדיוק, הסידורים לעולם לא יסתדרו עד הסוף. כן, זה תמיד אנחנו יודעים. ולכן האחריות של האדם היא לפעול בתוך המסגרת המסובכת, אבל כמה שניתן,
לשאוף לנקיות,
לשאוף לסטריליות. בדיוק.
טוב, אז הזמן לפעמים נגמר גם לנו. תודה רבה לרב ערן.
תודה רבה אלישיב, תודה רבה לכל הצופים.
תודה לכם צופים, וניפגש במשנה חדשה עם תוכנית חדשה.